עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע שלושים ושתיים כמעט עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובות היא ידידיה מאיר במילה אחת בג'ימל.com. את הדקות הבאות נקדיש לדמותו המיוחדת, הנדירה, באמת יוצאת הדופן של הרבי מקליב, והוא נפטר בגיל 96 למחורת הפסח, אחרי שבת שאחרי הפסח בביתו בירושלים, וכל כך הרבה נכתב בימים האלה שחלפו מאז פטירתו בעיתונות, בכל העיתונים. הרבי מקליב זכה, אפשר לדבר על למה זה קרה, הסמיכות ליום השואה, אני חושב שזה קרה כי זה פשוט מגיע לו, אמנם בחייו לא כולם נחשפו אליו, אבל הנה בפטירתו סמוך ליום השואה גם בעיתונות הישראלית הוקדשו כתבות שלמות וסיקורים, וכמובן בעיתונות הדתית והחרדית, ובעצם כך יאה לרבי שלא היה לו מגזר משלו או עיתון משלו, המגזר שלו היה העם היהודי. אז אני ככה אקריא מכל מיני במות, האמת שזה יכול להיות ממש חידון, אני אקריא את כמה שורות ותנחשו מאיזה עיתון. אז ככה, טוב, הראשון זה קל, טוב, אני אגלה לכם, זה המודיע, אבל גדול ירד על עולם התורה והחסידות, ומשעולי מקרבי הרחוקים עם היוודע הבשורה המרה על הסתלקותו של האדמור מקליב, נצר לקדושי עליון, נין ונכד, בן אחר בן, דור שישי, לרב הקדוש רבי יצחק אייזיק מקליב, רבם הגדול של החסידים בהונגריה, הוא היה שריד הכבשנים בזמן חורבן יהדות אירופה ומחנות ההשמדה, ואחרי החורבן מחולל רעיון ומפעל בר ברב דחד יומה, מייסד רשת כוללים ומפעלי הנצחה לקדושי השואה, בעל תפילה מלא רגש, מלחין שירי כיסופים ותפילה מפעימים, הוא נתבקש לישיבה של מעלה מאותר בתורה ובמעשים טובים וקירוב המוני יהודים לתורה, והוא בשנת ה-96 לחייו המפוארים, ליוו אותו אדמורים ורבנים ואלפים. ובעיתון המודיע מגוללים בעריכות את סיפור חייו, סיפור של דור שלם שמתחיל לפני 96 שנה ברומניה, הונגריה, זה מדינות שהגבולות שם השתנו. כאמור, נצר למשפחת אדמורים, ועל העניין הזה, על הייחוס שלו, הוא אמר פעם בענווה, סיפר משל על אחד או סיפור שקרה באמת, על אחד ממלכי אנגליה שבנה ארמון פאר ענק. ואז הבן שלו, של אותו מלך, הדור הבא, התחרה באבא ובנה ארמון עוד יותר מפואר. וכשהמליכו את הבן השלישי, אז הוא אמר, אני קטונתי מלבנות ארמון כאבותיי, לא ארמון ענק כמו הסבא שלי ולא ענק ענק כמו האבא שלי, אבל אני אנקה את האהבה כשיצטבר על ארמונות אבותיי, למען יראו הכל את פערם. וכך אמר הרבי מקליב, אני לא בונה ארמון יותר גדול מאבותיי ואבות אבותיי, אבל אני כן רוצה, מנסה, עושה הכל כדי שיסתכלו על אבותינו ועל אבות אבותינו, ויראו כמה יפה, כמה מפואר היה הארמון שהם בנו. הוא למד בישיבה עוד בהונגריה, אצל גדולי הדור שם, ישיבת המהר"ם בריסק, והיה יתום עוד לפני השואה, אחיו חגג לו את הבר מצווה, ואחר כך נספו אחיו בשואה, והוא נשאר פליט אחרון, הוא הספיק להתחתן לפני השואה, וגם אשתו, הרבנית מקליב ניצלה, הם גילו את זה הרבה זמן אחרי השואה, כל אחד היה בדרך שלו, במחנה שלו, והתאחדו מחדש, הם לא זכו לפרי בטן, רבי מקליב עבר את כל הניסויים של מנגלה, על כל מה שזה אומר, ועוד מהסיקור הזה בעיתון המודיע, הצוררים הנאצים גירשו את הרבי מקליב ואת הרבנית אל מחנות העבודה והשמדה, הוא עבר את מוראות השואה במקומות שונים, בין השאר התגלגל, הגיע מאושוויץ לגטו ורשה, הרבנית הייתה במחנות אחרים, ואדמור סיבר, היינו מוקפים בגדרות טייל חשמליות, בעלות מתח גבוה שיש בו כדי לקטול אדם במקום, יצאנו בבוקר באחד הימים וראינו אנשים נדחפים לעבר דבר מה. לא הבנתי מה קורה. לשאלתי אמרו לי שמעברו השני של הגדר נמצא דף מהפיוט הקדמות מילין שאומרים בחג השבועות, ויהודים מנסים להגיע אליו. באותה עת נסעתי עיניי למרום ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, מחזה כזה לא היה ולא יהיה. יהודים עומדים במצב כל כך היום ונורא, עלה המוות בחלוננו, אבל בעצם המצב הגום הזה עלתה והאפילה אמונת האומן של עמנו הנצחי. הוא סיפר, הראה, וזה הסיפור המפורסם אולי ביותר, הראה פעם שנבחרה קבוצה של ארבעה אנשים להריגה ואני בתוכם, אמרתי את השמה ישראל האחרון שלי עלי אדמות, ואני מרגיש גם היום, עשרות שנים לאחר אותו רגע, כי לא נהיה לי שום ספק ולא עלתה בליבי חס ושלום שום טענה לבורא כל העולמים, ידעתי באמונת אומן מאבותיי ומאבות אבותיי, שמוסרים לנו את הנשמה למי שנתנה, אבל התרחש עם נס גלוי, השער נפתח במחנה או באותו מתחם במחנה, נכנסו מספר אנשי אס-אס שטרו אחרי אנשים קשירים לעבודה, אמרתי לחבריי, אבא נברח, הם ענו לי, יירו בנו, ואז שאלתי, ואם נשאר יהיה יותר טוב? ברחנו וחסדי השם ניצלנו לחיים, סיפרנו את הסיפור הזה שוב ושוב, ואני מספרו שוב ושוב, זה היה מעמד שהייתי עד באושוויץ, כאשר במרחק כמה מאות מטרים לפני הכניסה צעק לעברנו בנו של רב גדול מגרוסוורדין, הוא אמר, יהודים יקרים, מי שישאר בחיים שלא ישכח לומר אחרי קדיש. ולמראה המעשה הזה מתפרצת מעמקי הלב הקריאה, אמר הרבי מקליב, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אצל אומות העולם בנסיבות דומות הדבר היה מסתיים ביציאה מהדעת, בעיבוד השתונות מוחלט, ואילו כאן עומד יהודי צעיר בשנים שכל חייו יכלו להיות לפניו שניות לפני היפרדו מהעולם הזה, ומחשבתו נתונה לקדיש שכל כולו שבח וקילוס לבורא העולם. כך אמר הרבי מקליב, וזאת הייתה מורשתו. הוא אמר, אני אנצל, אם אני אנצל אני אומר שמע ישראל עם יהודים כל חיי. אני לא חושב שהוא האמין שהוא יחיה חיים כל כך ארוכים ויגיע לארץ ישראל, למדינת ישראל, ובגיל 96 ילוו אותו בירושלים אלפים בדרכו האחרונה. עוד ציטוט מהמודיע, מהכתבה הארוכה הזאת של בן ציון קלוגמן, מבוססת גם על שיחות שהיו לו עם הרבי מקליב. הוא סיפר על סיפור על הרב רבי מאיר מפרימישלן, שנהג לעלות למקווה שנמצא היה על הר גבוה מכוסה בשלג, ולמרות גילו המבוגר הוא עלה בקלות רבה, ואילו מלווה הוא הצעיר ממנו מעד ונפל כמעט על כל צעד. ושאל אותו המלווה את הרבי הישיש, רב מאיר מפרימישלן, איך זה שכבודו הולך לבטח בלי למעוד, ואילו אני נופל כמעט בכל פסיעה? וענה לו הרבי מאיר מפרימישלן, מי שקשור למעלה לא נופל למטה. וכך סיפר, נהג לספר הרבי מקליב על הדור שלנו שעבר, הדור שלהם, אפשר לומר, שלנו ושל אבותינו, שעבר את מה שעבר, ואיך הוא יכול לשמור, איך לא ליפול, להתחבר למעלה, שוב, להרמונות המפוארים שלמעלה בקודש, ומהם לשאוב את החיזוק. אני עובר מהמודיע במעבר חד מאוד, אבל המסר הוא אותו מסר, וזה מה שכל כך מרגש סביב ההספדים האלה, אחרי לכתו של הרבי מקליב. שושנה חן, בדרך כלל כותבת בעיתון על צרכנות, הכתבת הוותיקה, אבל הפעם על הרבי מקליב, היא מסבירה לקוראים של ידיעות אחרונות, מסבירה להם מי היה האיש, האיש שלא היה זקוק ליום השואה, כדי לזכור, הלך לעולמו בערב יום השואה, מי שהיה שם וראה איך זורקים ילדים לאש לא יכול לשכוח, נהג לומר האדמור מקליב, חייו הסתיימו באביב, העונה שבה נטבח באושוויץ ובה המכריע של בני קהילת הונגריה, מולדתו אליה הובא לי מחווי אחיותיו, היחיד ששרד ממשפחתו, האדמור רבי מנחם מנדל טאוב, דור שישי לאחת השושלות החסידיות הידועות בהונגריה, היה איש חזון, אופטימי, טוב סבר, למרות העינויים הקשים שעבר, שבעקבותיהם לא היו לו ילדים, זקנו לא צימח, מראהו היה יוצא דופן בעולם האדמורים, ברוחב יריעת מבטו והתנהלותו התביע חותם מעבר לממדי החסידות הקטנה יחסית שבראשה עמד, נטולת חיבורים פוליטיים וגב רחב של גבירי חצר, בלי זה הוא הקים חצר חסידית בעיר חילונית בראשון לציון, בהמשך עבר לבני ברק ולירושלים, היה פעיל במגזר החרדי, אבל לא רק, התראיין לא פעם בתקשורת הכללית, בנחישות ועם רצון אז להעביר מסרים, כך מספרת שושנה חן, זכיתי לראיין אותו לפני למעלה מ-20 שנה, ראיון ראשון במפגש נדיר, חוויה יוצאת דופן, בלתי נשכחת, הוא הקים מערכת שיעורי גמרא בשם בר ברב דחד יום, היום שמוקדש ללימוד גמרא, כשהוא הנועם המרכזי, גם במקומות עבודה, בבסיסי צהל, במחנות צהל, בבסיסי משטרה, הרב עובדיה יוסף, שהתלהב מהרעיון, הורה לאמצו ליום העצמאות, והוא נהוג עד היום בריכוזים חרדיים רבים. היא כותבת שושן, אכן, תיקון קטן, זה ממש לא בריכוזים חרדיים, אולי בעיקר לא, בימי העצמאות, בכל מיני מקומות שיש בתי כנסת של עדות המזרח, כפי שהיא כותבת, הרב עובדיה התלהב מהרעיון, ויום העצמאות הוא יום שכולו תורה עם מרתון בלתי נגמר של, של רבנים, שמנצלים את, את היום הזה ללימוד תורה, האם יש דרך יותר ראויה להודות על הניסים של יום העצמאות, יותר, יותר מלימוד תורה והתחזקות בתורה בארץ ישראל, במדינת ישראל, זה אני אומר, אני חוזר אליה אל שושן אכן, הוא חלם על מוזיאון לשואה, הוביל הכנת אנציקלופדיה לשואה, קטעים קליפיים קצרים, אסופת קטעי עדות מצמררים, שליקטו חסידים בהוראתו, ביוגרפיות קצרות של 150 אדמו"רים ורבנים שנספו, ולמה הוא עשה את זה מתוך מודעות לצורך ולאפשרות לגעת בלב במילים ספורות בעולמנו קצר הרוח, כי כשהסיפור חזק, המסר חודר לקרביים ומנער את הלב. כך היו גם הסיפורים שהרבה לספר בשפה ישירה, בקולו הרך על העינויים שלהם היה עד, אכזריים עד להתפלץ, במיוחד של ילדים, אבל לא רק, פחות על מה שעבר בעצמו. אחרון האדמו"רים שעבר את השואה כאדם בוגר, נשוי עם אשתו, התאחד איתה אחרי תום מלחמת העולם השנייה בשוודיה בריכוז העקורים. אני זוכר דברים שאי אפשר לספר, הוא אמר לו פעם, מאמין בכל מאודו שנותר בחיים עם סיבה ומטרה. שעות לפני הסיפור הוא סיפר שוב ושוב, עמד לפני המוות בפעם המי יודע איזו, נשא עיניו למרומים בדיאלוג עם בוראו, החיים נראו חסרי סיכוי. עוד מעט יהיה משפחתי בשמיים, תן לי חיים, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ואני אגיד שמע ישראל בחברת אנשים חיים, והתפילה שלו התקבלה, והוא ראה את השליחות להשמיע ולקרוא שמע ישראל בכל חייו, עד יומו האחרון, עד ממש הימים האחרונים, אגב לפני חודש ימים בדיוק לפני פטירתו, בכף דלת באדר ב', הוא השתתף בכינוס של יהדות התורה, וקרא שמע ישראל עם ההמונים, והתפלל, והשם הוא האלוקים. הרבי מקליב ועסק רבות בקירוב רחוקים, ופה אני עובר, שוב, היה לנו המודיע, ידיעות אחרונות, ומכאן למבשר, לסיפור שסיפר על חוויה, על חוויה משותפת בחייהם, הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, אבל זה מתחיל בתיאור של הפרק המיוחד בחייו של הרבי ש... הוקדש למפגש עם הציבור הישראלי באשר הוא, מחנות צבא, עולים חדשים, בתי חולים, כל גווני הקשת של הציבור הישראלי, הוא מצא שפה משותפת עם כל אלה, והוא היה אומר ש... איך עושים את זה, כן? רבי, חסידי, איך בכלל מדברים, איך פונים לציבור הישראלי? הוא אמר, ברגע שחושבים באמת על השני, אז מוצאים שפה משותפת עם כל אחד, כי הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא מיוחדת לכך, ובשפת הלב מוצאים דרכים ללבלות, ללב של הזולת. היסוד הוא שצריך לשכוח מעצמנו, כך אמר הרבי מקליב, להתעלות מעל לכל אינטרס כזה או אחר, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות למצוא מסילות לליבות נדחי ישראל. והוא קרא לאחרים גם לעשות את זה, זה לא היה משהו בלעדי שלו. הוא אמר שעל המצווה של מעשרות, אומרים עשר תעשר, אבל זה לא רק בממון, זה גם בחסד, בקירוב רחוקים, צריך להפריש עשירית מהזמן ששייך לכל אחד, חובה לעשר מזמננו עבור כלל ישראל, להוציא יקר מזולל, ואין לאף אחד מושג כמה נשמות יקרות מתגוללות בהשפטות, ורק מחכות שירימו אותה משם. הקדוש ברוך הוא מחכה שיקרבו אליו את בניו, כך הוא אמר וכך הוא עשה, וכאן מגיע הסיפור של הרב גרוסמן, שאמר, פגשתי אותו לראשונה בשנות הלמד המוקדמות, בשנות ה-70 המוקדמות, הוא היה במעון קייט בטבריה, הוא התגורר שם לתקופות, הוא הקים שם בניין למוסדותיו והפיץ תורה ויהדות בטבורה של העיר, ופעם כשהייתי במחיצתו, הצביע הרבי מקליב אל עבר הכינרת, ושאל אותי, מה זה האורות האלה? אמרתי לו שזה קיבוץ, קיבוץ אין גב. הרבי אמר, זה קיבוץ יהודי, נכון? אז בוא נלך לקיבוץ. הרב גרוסמן אמר לו, אין בעיה, ניקח סירה וניסע מטבריה לקצה השני של הכינרת לעין גב ונבקר בקיבוץ. ועולה הרב גרוסמן, אפשר לדמיין את זה עם הרבי מקליב בשנות ה-70, שכרנו סירה קטנה, הגענו תוך דקות ספורות אל מעבר לכינרת בצידה האחר, סובבנו בין רחובותיו השוממים של הקיבוץ ומצאנו ילד קטן. הרבי מקליב שאל את הילד, איפה יש בית כנסת פה? ועונה הילד לתומו, פה אין בית כנסת. לשם הדברים הזדעק הרבי מקליב, איך יכול להיות יהודים יושבים בארץ ישראל בלי בית כנסת? מי כאן בעל הבית? ומספר הרב גרוסמן, הצעתי לרבי שנלך למזכירות הקיבוץ, אנחנו מדברים על אנגב, ונברר את העניין. באותם ימים שימש כמזכיר הקיבוץ מוקי צור, מבחירי תנועת העבודה, מראשי התנועה הקיבוצית. הרבי ישיר מבט למוקי ושאל אותו מעמקי ליבו, אין כאן בית כנסת? איך זה יכול להיות? אני מכבשני אושוויץ, ראיתי יהודים שמסרו נפשם לבוראם, ואיך ייתכן שיהיה יישוב בארץ ישראל שאין בו בית כנסת לתפילה? סיכמנו עם מוקי שנערוך במוצאי השבת הקרובה ערב התעוררות לכל באי המקום בשירה ודברי תורה, ואכן במוצאי שבת חצינו שוב את הכנרת, וכל הקהל המתין לנו על הרציף. היה זה מחזה מפעים של קידוש השם שאותו לא אשכח כל ימי חיי, אומר הרב גרוסמן, ובוא נגיד שיצא לו להשתתף במחזה אחד או שניים מפעים של קידוש השם בימי חייו, הוא אומר שאת זה הוא לא ישכח. פנינו אל עבר חדר האוכל, קבענו מזוזה במקום, והרבי מקליב שר בדבקות ובעיניים עצומות את שירו "אתה חונן לאדם דעת". הקהל התרגש מאוד, ומעגלים מעגלים של רוקדים נאספו ושרו שעות ארוכות "ישראל בטח בהשם". בסיום הערב למעלה מ-30 מחברי הקיבוץ נרשמו לקבלת מזוזה. יש עוד הרבה סיפורים כאלה על הרבי מקליב. כמה זמן נשאר לנו מוטי ככה לסיום? 7:48, נספיק עוד לשמוע שיר של... יופי, נספיק, הוא לוחש לי באוזניה לשמוע שיר של הרבי מקליב. זה מתסכל במיוחד כי יש כל כך הרבה לחנים שלו מפורסמים יותר ופחות, וכמובן את הסול הקוקוש, את השיר של רבי יצחק אייזיק מקליב שהוא היה שר, אבל אנחנו מוגבלים לשירים ווקליים, אבל השיר המפורסם ביותר של הרבי מקליב, לא יודע כמה בחייו ידעו שהוא שלו, זה וכולם מקבלים, זה שיר שגם מסכם את מורשתו ואת 96 שנותיו ואת המסר שהוא מעביר לנו אל החיים שלנו, מהשואה, מהמחנות, דרך התקומה ומדינת ישראל ועם ישראל וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים בלחן של הרבי מקליב.
חילום מקבלים עליהם, אוהל מלכי שומיים. חילום מקבלים עליהם, אוהל מלכי שומיים. חילום מקבלים עליהם, אוהל מלכי שומיים. חילום מקבלים עליהם. חילו מקבלים עליהם אלוהו אל מלכי שומיים 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 וחילו מקבלים עליהם
וכולם מקבלים עליהם בלחן המפורסם של, של הרבי מקליב, ועל רקע הצלילים האלה אני רוצה לסיים את, את התוכנית להיום. אולי נחזור לדמות שלו, באמת יש כך הרבה מה לדבר, אז בשביל זה יש את, את יום השואה בדיוק בשבוע הזה. אבל הרבי מקליב הוציא ספרים רבים במהלך חייו הארוכים, ואחד מהם זאת אגדה של פסח, ואתמול ככה לקראת התוכנית חיפשתי דבר התעוררות מתוך האגדה, ובאמת פתחנו בדבר התעוררות בשעה 7 בבוקר, דברים שאומר הרבי בהקדמה להגדה. אבל הלכתי לראות איך מסתיימת האגדה של פסח של הרבי מקליב. הרבי מקליב נפטר כזכור השבוע, למחרת הפסח, זאת אומרת שביעי של פסח, שבת, ולמחרת הפסח הוא נפטר, והאגדה מסתיימת במילים חסל סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. וכך מסתיימת האגדה של הרבי מקליב, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. אפשר לבאר שהכוונה היא שבאותה מידה שזכינו לסדר אותו כאן בעולם הזה, כן נזכה לעשותו גם שם לעתיד לבוא איש איש לפי ערכו ומדרגתו. עד כאן התעוררות שלנו להיום. מוטי קופפר היה טכנן, כידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.